בפרשת דבורים חוזר על עצמו הסיפור של המרגלים שלמדנו עליו בחומש במדבור, וגם חטא המעפילים. מאוד מאוד מעניין, הנקודה מאוד מאוד מעניינת, כדי שעם ישראל חטא בחטא המרגלים, בפסוק זה מוגדר, ולא יביתם לעלות. עם ישראל לא רצה לעלות לארץ ישראל, זה אחד הפנים של חטא המרגלים, וכתוצאה מזה הם הגיעו לעונש חמור. ברשותכם, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. והם נענשו, נגזר עליהם 40 שנה להישאר במדבר. ואז הם קמים למחרת בבוקר והם אומרים, הננו ועולינו. הם רוצים לתקן, זה בקריאה פשוטה, מדובר פה על תשובה. הם רוצים לתקן את החטא, הם רוצים לעלות לארץ ישראל. אבל עכשיו זה לא טוב. הקדוש ברוך הוא אומר להם, משה רבנו אומר להם בשם הקדוש ברוך הוא, שהשם לא נמצא איתכם. יש שם ביטוי שרש"י מביא, לא יסעלו, אין זו עלי אלוהיכם ואלו יריתם. המשמעות של זה היא, זה שארץ ישראל, וכל מה שכרוך בה, וסמי קדוש, כל העניינים הללו הם בבחינת מתנה. ואחד הדברים הכי פשוטים במתנה, שמתנה לא לוקחים בכוח. מי שרוצה לתת לך את המתנה, לא רוצה לתת לך אותו. אין אופן כזה לקחת אותו בכוח. נראה לי שהפרשה הזו היא השורש, היא המקור למה שחז"ל קראו לזה פרשת שלוש שבועות. הסוגיה הידועה בקסובס היא קצת סוגיה פולמוסית, אבל היא עדיין סוגיה בגמרא. שם בגמרא אומרת שדורשים פסוקים בשיר השירים, כן, שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את ישראל, אחת מהן שלא יעלו בחומה, לא זוכר את הסדר, שלא ימרדו באומות, שלא יעלו בחומה, ושלא ידחקו את הקץ. קודם כל המשמעות של זה, שכשנגזרה הגלות על עם ישראל, אז הסדר הוא שלא לוקחים את הכל, לא לוקחים את המתנה בכוח, אותו עיקרון, אותו רעיון, אבל אני רוצה, חושב שיש פה משהו עמוק יותר ומשמעותי יותר. כשעם ישראל היה במדבר ונגזר עליו 40 שנה, אז קודם כל הגזרה הייתה לזמן קבוע, 40 שנה אפשר לחשבן מתי הם נגמרים, ושנית, היו נביאים שיכלו להכניס אותם. שעם ישראל יצא לגלות בבל, הם הלכו ל-70 שנה, גם זמן קבוע מראש, וגם היה נביאים שיכלו להחזיר אותם, שיכלו להגיד להם, הקדוש ברוך הוא אומר שעכשיו צריכים לעלות. ככה היה למעשה. כשיצאנו לגלות אדום, גלות רומי, לחורבן הבית השני, אז יש פה שתי בעיות שמצטרפות. אחת, הגלות הזאת לא נקבע לזמן. אין לנו תאריך יעד שבו אנחנו צריכים, יודעים שצריכים לחזור. ושנית, אין נביאים בגלות הזאת שיחזירו אותנו. אפשר להגיד שכשיגיע הזמן יבואו נביאים ויגידו. אבל חז"ל ישבו על הסוגיה הזאת ואמרו דבר מאוד מאוד נפלא. דבר מאוד מאוד נפלא. הם אמרו שבגלות הזו, מי שידריך אתכם ויגיד לכם מתי לעלות, זו המציאות. זה בעצם התוכן של שלושת השבועות. שלושת השבועות זה אומר ככה, אנחנו יצאנו פה, איך אנחנו יודעים אם אנחנו צריכים עדיין להישאר שם? התשובה היא, כל עוד שאתם לא יכולים לעלות לארץ, וכדי לעלות לארץ אתם צריכים להילחם וכולי, אז זה לא נכון. מהרגע שבו, לצורך העניין, יבוא מישהו, אולי היה דבר כזה בהיסטוריה, מישהו שיכבוש את הארץ, זה גוי, יכבוש את הארץ מעם אחר, ויגיד, אנחנו לקחנו את הארץ בשביל להקים בית לאומי עבור העם היהודי. כן, אז הרגע הזה אתם כבר לא צריכים, או לפחות, כן, קוראים לכם. זה לא יעלו בכל... אני חושב שיש פה משהו עמוק, זה לא רק של מתי מותר, מתי אסור, אלא העיקרון הוא זה שהגלות הזו, כיוון שהיא גלות בלי נבואה, הסוד של הגלות היא שהמציאות מדריכה אותנו. אנחנו צריכים להסתכל על המציאות, וברור לגמרי שאם ארץ ישראל פתוחה, אז צריכים לעלות לארץ. זה מיני ובי אותו דבר. אם ארץ ישראל היא סגורה, אני לא אכנס להגדרות המדויקות שלא יעלו בחוימו ושלא ימרדו באומות, בפשטות הכוונה, היא לא ימרדו באומות, הכוונה היא אותם יהודים שנמצאים בעמים, בארצות אחרות. והמלכויות שמחזיקות אותם, לא מרשות להם לעלות לארץ, לצאת החוצה, אז אסור להם לצאת. כמובן, זה לא מתייחס למקרה שמישהו מחזיק אותם ורוצה להרוג אותם. כן, אף אחד לא יעלה על דעתו שאסור לברוח מהיטלר, או מישהו רוצה להחזיק אותם ולא לתת להם אפשרות לחיות או לשמור טרור מצווה, זה ברור לא הכוונה. אבל באופן עקרוני, גזרת הגלות אומרת שיהודים נמצאים מחוץ לארץ, והם שם, הם נמצאים שם. אם נפתח להם הדרך ללכת, הם יכולים ללכת. לא יעלו בחוים, או הכוונה היא, יש בארץ ישראל יושב עם כלשהו ומחזיק את הארץ הזאת, אנחנו לא יוצאים להילחם נגדו. אם ארץ ישראל אין בעם שיושב בה, אז הדרך פתוחה. אני חושב שזה מאוד מאוד נפלא, ואני רוצה קצת יותר לרדת לעומק של הדבר בקשר לתשע בוב שעומד לפנינו. אני חושב שיש פה משהו מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. ניקח את הסוגיה של ארץ ישראל כדוגמה. יהודים חיו במשך מאות, אלפי שנים בחוץ לארץ. היה דורות רבים שהמרכז היהודי היה, המרכזים היהודים הגדולים היו בבבל, באירופה, בכל מיני מקומות בעולם. ובנו שם יהדות שלמה. אנחנו לא מעלים את דעתנו לרגע אחד את האפשרות להתקיים בלי היצירות היהודיות שבנו שם. בלי השס שנכתב בבובל, בלי הרמב״ם שנכתב במצרים, ועוד הרבה ספרים, כן, הרבה מאוד מהתורה שלנו נכתבה בחוץ לארץ, והיהדות הייתה שם. היה ברור ליהודים בכל הדורות כולם, בכל הדורות כולם, ששום מקום בעולם הוא לא המקום המתאים לעם ישראל. כל הדורות כולם יהודים ישבו, כן, בצורה הכי פשוטה זה על הנושא הזה, כן, בתהילים כתוב בפסוק, זה פסוק שאנחנו רגילים לומר אותו בחתונות. תדבק לשוני לחיכי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. אנשים עשו חתונות ובנו בתים ויצרו עולמות שלמים גם ברוחניס וגם בגשמיס. והיה ברור לכולם שהמקום האמיתי של יהודים, אף יהודי לא עלה בדעתו להגיד, מה יש דווקא שם? ברור לנו לגמרי שהקדוש ברוך הוא בחר, שאל אותי לפני שבועיים איזה עובר אורח, שפגש אותי פה במדרגות, שאל אותי, תגיד לי, מה חשב רבי יהודה הלוי או הרמב"ן כשהם באו לארץ? הם היו בודדים. לא היה כלום. כן, הרמב"ן, רבי יהודה הלוי אין לנו כל כך תיאור, יש איזו אגדה על הכניסה שלו לארץ, אני לא יודע אם היא נכונה, אם היא מוסמכת או לא, שהוא נהרג בכניסה לארץ. אבל הרמב"ן כותב ומספר לנו, הוא בא לארץ, הוא בא לירושלים, ירושלים היה בה יהודי אחד צבאי. יהודי שגר לבד בין הגויים. האדם שאף פעם לא התפלל במניין, כי הוא חי שם לבד. והרמב"ן הביא, הוא היה לו עוד 8 תלמידים, ואז שילמו כסף לעוד יהודי אחד נוסף שיבוא לגור כדי שיהיה מניין בירושלים. זה הסיפור. מה הוא חשב? שהוא הולך לבנות משהו? אז אמרתי לו, תשע, אני לא יודע להגיד לך מה הרמב"ן חשב. אני יודע להגיד לך שזה שיש היום בארץ ישראל מיליונים של יהודים, זה בזכות הרמב"ן. בזכות שהרמב"ן עלה לארץ. וזה כולם מסכימים, כולם מבינים את זה, שהעובדה שעם ישראל זכר את ירושלים, שמר את ירושלים, דאג לעלות לירושלים בכל הזדמנות אפשרית, זה מה שהביא את עם ישראל חזרה לארץ ישראל. אני חושב שזה פשוט, זה ברור לכולם. באותו מובן, הדבר הזה נכון לא רק ביחס לסוגיה של ארץ ישראל, לסוגיה של ירושלים, הוא נכון לכל הסוגיות של היהדות. וזה באמת הנקודה החשובה של תשע בוב. יהודים חיים בגלות, המציאות של הגלות מחייבת אותם לסלול לעצמם דרך. בכל מיני מקומות, כן, לצורך העניין, כדוגמה. יש מושג, דיברנו על זה בשבועיים, כן, על תפילות כנגד תמידים תקנו. יש סדר עבודו קבוע שהקדוש ברוך הוא קבע בתורה, שעם ישראל מקריב קורבן בוקר ואחרי צהריים, בוקר בוקר וערב, ויש גם בחינה של אבוידוס לילו, של אקטר חלובים ואיבורים. והגיע מצב כזה שיהודים לא חיים בארץ ישראל, חזל עמדו על זה בהקמת בית שני, שחלק גדול מהעם היהודי נשאר רחוק, ומה יהיה עם החיבור שלהם לקודש ברוך הוא? צריכים ליצור תחליף. הם יצרו תחליף. תפילות כנגד תמידים תקנו. כן, זה, אני חושב שזה הפשט, למה תקנו את זה אז? למה אז ישבו ותקנו? התשובה, הם יצרו מוסד, דבר שנקרא בית הכנסת. אנחנו כל כך ברור לנו שבית הכנסת, כן, אין יהודים בלי בית הכנסת לא יכול לקרוא. לא יכול להיות דבר כזה. אבל בית הכנסת זה דבר שחידשו אותה יהודים בהקמת בית שני. כן, יהודים בחוץ לארץ, יהודים בבית ראשון, היו באים לירושלים בבית המקדש כמה פעמים בשנה, 3 פעמים בשנה, אולי יותר, וזהו. מה זה בעצם אומר? זה אומר, אם אנחנו יודעים מה זה עם ישראל, עם ישראל זה עם שיש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, והוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא כל יום. עם ישראל זה, יש לו מקום שהוא מקום אשר עשה שכינו ולשם הוא בא. ואנחנו חיים בגלות ואין לנו בית המקדש ואין לנו תמידים, אז אנחנו יוצרים משהו שבא כמה שאפשר להיות במקום זה. אבל אם אנחנו נגיד, רגע, מה יש לעם ישראל לעשות? בוא נחשוב. חייב להיות לנו מול העיניים, חייבת לעמוד לנו מול העיניים התמונה של היהדות כמו שהיא בראשיתה. ואת הדבר הזה, מה שעושה לנו זה תשע באב. תשע באב מעמיד לנו פעם בשנה, אנחנו יושבים ואומרים, רגע, בוא נעזוב את המציאות של הגלות. בוא נעזוב אותה לרגע, נשאל את עצמנו, האם המציאות כמו שאנחנו מכירים אותה, היא נורמלית, ואיך עם ישראל אמור להיראות באופן עקרוני. זה מאוד חריף. תשע באב הוא יום מאוד חריף. שאלתי פעם מרב שמשון פינקוס, שאמר שכל החגים, כל הזה, זה פטל. תשע באב זה קוניאק. זה חריף. אבל באמת, מי שמסתכל בקינות ובגיל הסריחו, יהודים אומרים בתשע באב משפטים שהם לא אומרים כל השנה כולה. ובתשע באב זה עובר איכשהו. כן, ממש, אני עצמי, יצא לי לקרוא איכשהו בהזדמנויות אחרות, אני קורא פסוקים מסוימים רק עם העיניים, לא יכול להגיד אותם. לא יכול להגיד אותם. אנחנו אומרים כל יום, כן, אבא סבלו מאהבתנו, אבו רבו השם אלוהי, כן, אהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, יסוד כל החיים שלנו. פתאום כתוב בתנ״ך, היה השם כאויב. דוב ורב הוא ליריב המסתרים. מה זה? זה דוגמה אחת, כן, אבל לא רק זה, כן, יש פסוקים וגם הקינות הן חריפות כל כך. התשובה היא, אנחנו חיים במציאות, והמציאות כמו שאנחנו מכירים אותה, אנחנו חיים בה כל השנה, ובונים לעצמנו דפוסים איך להתנהג, אבל יש איזשהו מקום בתוך התודעה שלנו, בתוך הראש שלנו, שאנחנו מסתכלים על הדברים, אומרים, המציאות שאנחנו חיים בה היא לא סבירה בעליל. אנחנו צריכים לחפש, כן, קודם כל, באמת, יש דבר מעניין שכתוב בגאוינים, רב גאון כותב שהיה ויכוח בשתי ישיבות, האם להגיד סליחות בתשעה באב או לא. והתקבלה ההלכה שלו, כל עם ישראל כולו, כולם לא אומרים סליחות, אומרים קינות בתשעה באב, וי"ז בתמוז אמרנו סליחס. מה ההבדל? ההבדל הוא שסליחות זה ניסיון להתקדם קדימה. לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, להתחנן, לרצות להתקדם הלאה. תשעה באב אנחנו לא עסוקים בלהתקדם. לא מתאים. אולי במנחה כבר לא אומרים סליחות, אבל אומרים אשכנזים מפטירים דרשו השם בהימצאו, הספרדים מפטירים שוב הישראל. יש כבר איזושהי אווירה של תשובה. אבל בתשעה באב בבוקר, אנחנו אפילו לא עסוקים בלחשוב איך להתקדם. אנחנו עסוקים בלהסתכל על המציאות, לבחון אותה היטב ולהגיד, הייתה צריכה להיות מציאות אחרת. המציאות שאנחנו חיים בה היא לא אפשרית. אסור לקבל אותה. לכן המילה הכי מרכזית בתשעה באב היא איכה. איכה זה מילת שאלה. איך. אבל זה לא איך במובן שתענה לי תשובה, איך בתמידה של נחב. שרפו. איך זה יכול להיות? הפירוש, איך זה יכול להיות? מה הקושייה? התשובה היא, אם אנחנו מבינים נכון מה הסיפור, וכל אחד מבין את הסיפור הזה. כל אחד מבין עד כמה זה אבסורדי. כל אחד מבין עד כמה הסיפור היהודי של 2000 שנות גלות, וכן, אפשר יש תקופות שונות, ואפשר לדבר על הרבה מאוד בחינות של הדבר הזה, הוא בלתי אפשרי. בלתי אפשרי בעליל. אז בצד אחד, אנחנו צריכים לחיות בתוך המציאות, להכיר את המציאות ולהשתדל לפעול בה. זה כל השנה כולה. מצד שני, חשוב שנדע שהסיפור הזה הוא סיפור עזוי. הוא סיפור בלתי אפשרי. זה בעצם התפקיד של תשעה באב, להציב בפנינו תמונת מראה לאן אנחנו שייכים באמת. לאן אנחנו צריכים להיות שייכים. וזה נכון בהרבה הקשרים, זה נכון בהקשר הזה של החושך. החושך. החושך זה אומר, כן, שיהודים חיים בעולם, הם בונים את החיים שלהם על ההבנה, על הידיעה, על האמונה העמוקה שלהם, ועל זה בונים את החיים שלהם לחלוטין. זה מדהים לראות את זה, אתה מסתכל על יהודים שומרי תורה ומצוות בכל הארץ, בכל העולם, אנשים מוכנים לשלם, אני לא יודע, כאילו, אנשים מסורתיים, אנשים ששומרים כל שבת בכל דרך אפשרית. בדרך כלל זה מאוד נחמד לשמור שבת, יש אוכל טעים וכו', אבל לפעמים קורה שהצ'ונט האש של הצונות נכבט, ואוכלים אוכל קר. אסור, כן, פשוט לגמרי. יש מקרה שאדם היה רוצה, לא, אני לא יכול. יש טיסה שאני... לא, אי אפשר, שבת. אנחנו לגמרי לגמרי הולכים עם זה עד הסוף. אבל האמת הזו, היא לא האמת הגלויה בעולם. הקדוש ברוך הוא נתן אפשרות, העולם שאנחנו חיים בו הוא עולם כזה שבו האמת הזאת נעלמת. האמת הזאת נסתרת. ועובדה היא שאנחנו חיים מסביב, בתוך, לא רחוק מאיתנו, חיים אנשים שחיים במציאות אחרת. זה סביר? זה נורמלי? ככה צריך להיות? אומר, באתי שעבר ואומר, הקדוש ברוך הוא לא יצר את העולם בשביל זה. הוא יצר את העולם למציאות שיש בה גילוי, ועוד דבר חשוב, יש בה קשר. יש בה קשר. והקשר הזה צריך לראות אחרת. כן, האם זה סביר, האם הצורה שהעם היהודי נראה היום, הצורה שהעם היהודי נראה לאורך כל הדורות, בכל מיני, אפשר לתקוף את זה בכל מיני פינות. יש כאן דבר שמצד אחד הוא הנורמלי. אז יש פה משהו באמת מאוד מעניין, כי הנטייה של בני אדם להגדיר מה נורמלי, זה מה שרווח בדרך כלל. אנחנו רוצים להחזיק בתשע באב תפיסה מאוד מאוד מעניינת, שהמציאות הרווחת היא לא נורמלית. וזו האמת. וזו האמת. היא לא נורמלית במובן הזה ששום סברה לא אמורה לקבל את זה. שום רגש, שום... כן, זה לא סביר. אנחנו חיים במציאות הלא סבירה הזאת, ואנחנו למדנו להסתדר איתה. אבל אומרים חזל, אומרים לך חזל, תדע לך, תשע באב נחוץ לך מאוד, כי אם אין לך את תשע באב, לא תדע לאן ללכת. לא תדע מה לחפש. הגלות הזו, כמו שאמרנו ביחס לארץ ישראל, כן, האם אנחנו צריכים השראת השכינה? מה עשו חזל באמת? בואו ניקח את זה את חזל כמורי דרך. מה שאנשי כנסת הגדולה עשו, הסוגיה של פורים למשל. הם אמרו, נכון שהקדוש ברוך הוא לא הופיע במגילת אסתר. נכון שאין נבואה במגילת אסתר. כן, אמרנו את זה, תארו לעצמכם שמרדכי היה יכול להגיד לאסתר המלכה, כל אמר השם, השם אמר לי שאת צריכה ללכת. כולנו מבינים שהסיפור של מגילת אסתר, הסיפור שונה לחלוטין. ברור לגמרי. אבל הקדוש ברוך הוא לא הופיע. אבל מי שמתבונן מגילת אסתר וקורא את הסיפור כולו, וקורא מה עשו בקטן ותרש, ומה הם עשו, כן? אף אחד מהאנשים שפעלו במגילת אסתר לא התכוון למה שהוא עשה. צורך היה, בקטן ותרש רצו להרוג את אחשוורוש בשיקולים שלהם, הם לא חשבו על גאולת ישראל. אפילו ושתי, כשהסרבה הלכת למלך אחשוורוש, לא היה רק כוונה כדי שתבוא אסתר, כדי, ודאי שלא. אפילו חרבונה, חזל אומרים, הוא בא מסינת המן, לא מאהבת מרדכי. אבל בסך הכל, כשאתה קורא את הסיפור, אתה מסתכל, הנה הקדוש ברוך הוא פועל. וזה הסיפור של פורים. בעצם מה זה אומר? אנחנו חיים בתודעה שהקדוש ברוך הוא אמור לדבר איתנו. אנחנו חיים בתודעה שהקדוש ברוך הוא פועל. הוא לא מופיע. בוא נחפש איפה הוא נמצא. עד הרבה, אין אין גבורת גבורותיו, שכבשה אחת בין 70 זאבים, ועדיין היא קיימת. אומר רבי ינקי במדין, הקיום של עם ישראל בגלות, מבחינה מסוימת הוא נס יותר גדול מקריאת ים סוף. אבל מה קרה פה? אנחנו מחפשים, כיוון שהרעיון הוא תסתכלו במציאות, תנסו להגשים את היהדות כמו שהיא כתובה בתורה. היהדות שכתובה בתורה היא יום חתונתו, זה יום מתן תורה. אמור להיות שהקדוש ברוך הוא ועם ישראל מדברים כל הזמן. מה עושים כשהם לא מדברים? התשובה היא, תסתכל ותמצא איפה יש בכל אופן תקשורת. זה בעצם הסיפור, כן? איפה יש אפשרות למצוא משהו? ושוב, ישאל השואל, מה הדבר הנכון? אומרים לך חז"ל, גם חטיבת התלמוד בעצם, במקור יש, כתוב בתורה פרשה, כי יפלא עמך דבר למשפט, וקמת ועלית על השופט אשר יראה בימים ההם, הוא צריך להכריע לך את ההלכה. מה עושים שאין כבר סנהדרין? חז"ל יצרו את המושג שנקרא חטיבת התלמוד, יש הלכה בישראל. זה שוב, הם מעמידים מול העיניים את מה ש... איך היהדות נראית באופן עמוק, ואת זה אנחנו מנסים לעשות. תארו לעצמכם שהם היו אומרים אחרת, רגע, 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 אם אין סנהדרין, מאוד יפה שכל אחד עושה בטעם שלו. אולי אפשר לחשוב על זה. אבל אנחנו מסתכלים, תשע באב הוא הנקודה. אני חושב שיש פה הגנה, זה לא רק הגנה, זה חיבור עמוק כל כך לשורש, שאין לנו אותו כל השנה. זה המקום הכי, באמת, לא רוצה לומר היום הכי גבוה, זה לא נכון, הוא יום חול בסופו של דבר. אבל בצד מסוים, הוא יותר גדול מכל הימים האחרים. בגלל שכל הימים האחרים, כל הימים טובים האחרים, אנחנו מסתדרים בתוך הגלות, חיים בתוך התודעה של היום, ומנסים להפיק את המקסימום שאפשר להפיק. וכן בדין, אם היינו מנסים ביום כיפר לחפש את עבודת הכהן הגדול, לא נמצא אותה. ולעסוק בלבכות שאין את עבודת הכהן הגדול, זה לא התוכן של יום כיפור. יום כיפור צריכים לעסוק בתשובה וכו', יש סדר עבודה ליום כיפור. אז אנחנו משאירים בסדר העבודה במוסף, חלק מסוים לעשות את זה בכל אופן, יש קצת סליחות שם, יש קצת התעוררות של, 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 של בכי לפעמים, וזה הצד של הדבר. זה לא הדבר המרכזי, וככה צריך להיות. תראו את בכם שבסוכות היינו עסוקים. בסוכות, חלק מרכזי מאוד בסוכות, זה עלייה לרגל, ושמחת בית השואבה, וכו' וכו'. אם היינו עסוקים כל הסוכות, בלבכות על זה שאין לנו את זה, זה לא סוכות. אז אנחנו חייבים, כדי לנהל את החיים שלנו כל השנה כולה, כדי לקיים את החגים, כדי לקיים את התפקידים שלנו, אם היינו כל הזמן בוכים על זה שאנחנו לא יודעים, צריכים ללמוד, צריכים להתקדם, צריכים להקים משפחות, צריכים, כל התפקידים שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו עושים אותם. כל השנה כולה אנחנו מזכירים את ירושלים בצד. באמת זה כך, אנחנו בחתונה עושים תזמורת ורוקדים, וככה צריך להיות. מזכירים את ירושלים, שמים אפר בראשו של חתן, וגם נוהגו לשבור את הכוס. כבר צועקים מזל טוב, זה כבר שוכחים מה הסיבה, למה עושים את זה. אבל עקרונית זה הסיבה, ולמה? כי ככה צריך להיות. אומרים לך חז"ל, אתה יודע כל זה, למה הוא יכול להחזיק מעמד? כי פעם בשנה תשב על הרצפה ותשאל את עצמך בכנות, לאיזה סדר גודל אתה שייך? לאן אתה שייך? אנחנו שייכים לסיפור אחר לגמרי. אנחנו שייכים לסיפור שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה, אנחנו שייכים לסיפור שבו הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. לסיפור שבו כנסת ישראל עומדת כולה ביחד, עומדת מול הקדוש ברוך הוא, והחיבור בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל מתקיים בפועל. זה הסיפור. לאן כל זה שייך? כל זה שייך לבית המקדש.
כל מה שחזל
עשו
זה
רק
בדיעבד,
כאילו?
כל מה שחזל
העמידו... כן, אני אראה לך, מה יותר טוב, תפילות או תמידים? אז אנחנו, יהודים של גלות, באמת, יודעים להגיד, עד הרבה. מה זה עד הרבה? עד הרבה, רמוי שהיה אומר תמיד, עד הרבה זה אומר, יש תפיסה פשוטה, נכונה, שאומרת, זה לא נקרא גיבור ולא נקרא נורא. אבל כשתתבונן היטב, תמצא שמבחינה מסוימת זה יותר. אף פעם עד הרבה הוא לא ההיגיון הפשוט. ותסתכלו שזה ככה. כי הרי חז"ל אומרים, נוכרי משתעבדים בבניו היה גבורותיו. ככה אמר דניאל. מה התשובה? תראה, למרות שמשתעבדים בבניו, עדיין הם קיימים.
זה עד הרבה ביחס למציאות.
מה?
זה עד הרבה ביחס למציאות הנמוכה.
כן?
ביחס למצב האידיאלי.
ברור שלא, זה היה כמובן. המצב האידיאלי חסר, במצב הזה זה עד הרבה. עדיין נוכרי משתעבדים בבניו. אני רוצה, סתם, שימו לב כמה חז"ל עדיין כאן. אני לא יודע אם המילים הנכונות זה נוכרים משתעבדים בבנת, זה מה שהגויים עשו לנו כל הדורות, השתעבדו בנו? קצת יותר. כן, קצת הרבה יותר. אבל כן, זה קורה. אם מישהו רוצה את זה בתור משל, תתאר לעצמך, עומדים שני אברכים מדברים ככה ביחד בלימוד, וזה בצד יש פרחח שנותן בעיתות לילד של אחד מהם. יכול לקרות דבר כזה? שואל את האברך, רגע, מרביצים לבן שלך? אמרת, לא עושה לו משהו בלתי הפיך. זה סביר? עכשיו, אם אנחנו שואלים למה זה כל השנה כולה, יש לנו ים של תשובות, תשובות נכונות. מבחינה שכלית הן תשובות נכונות. לגמרי לגמרי נכונות. האם הן תשובות שהן מתאימות לחיים? האם אפשר לנהל קשר כשהקדוש ברוך הוא לא מדבר בכלל, אלא מוצא דרכים איך לרמוז. התשובה היא, וזה מה שבעצם חז"ל מלמדים אותנו, חז"ל מלמדים אותנו שהחיים בגלות חייבים, מוכרחים, שלושה מועדים. הם מוכרחים את פורים, הם מוכרחים את חנוכה, והם מוכרחים את תשעה באב. לא הולך בלי זה. פורים צריך ללמד אותנו לקרוא את המפה, לחפש איפה הקדוש ברוך הוא מדבר, כשהוא לא מדבר בקול רם, אלא צריך להתבונן ולראות, כן, איך כבשה אחת בין 70 זאבים ועדיין היא קיימת. למצוא את הקדוש ברוך הוא מסתתר. אתה יודע איך שזה כל כך בולט בפורים. אין, בפסח, אנחנו, יש לנו נוסח של הגדה של פסח, ומישהו כתב אותו, ישב בן אדם וכתב את הגדה של פסח. ולא, זה לא יאומן כי יסופר. הוא לא הזכיר את משה רבנו בהגדה. אתם חושבים שזה יכול לקרות מקרה? מי שיכול לספר את הסיפור של יציאת מצרים בלי להזכיר את משה רבנו? יש מישהו שעשה את זה, מי שכתב את הגדה של פסח. ולמה? לכאורה, לא ראיתי, הוא לא כתב טעם על זה, אבל זה ברור לא במקרה, והסיבה היא כי בלילה הוא זה, עברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח, אין מקום להזכיר מישהו אחר. בפורים אנחנו מספרים את הסיפור של אז פורים, ויש לנו ספר שכתוב בכתבי הקודש, שהוא הסיפור הזה, ושם הקודש ברוך הוא לא מוזכר. זה הסיפור. זה הסיפור. הסיפור הוא שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, תקרא טוב את העיתון. תעיין טוב בעיתון, בפינה הימנית למעלה, בפינה השמאלית, יש לו כזה, זה, אתה לא הבנת, זה, השגריר הזה אמר ככה, זה היה ככה, זה הדרך שהקודש ברוך הוא מוביל את עם ישראל. כשאתה מסתכל על זה מרחוק, אתה רואה, וואי, יש פה דברים שקרו. הדבר הזה דורש התבוננות, וזה פורי. וחנוכה אומר שיהודים בגלות יודעים שהקדוש ברוך הוא, אי אפשר לחכות שהקדוש ברוך הוא יפעל. הם צריכים לקחת אחריות ולהעמיד את היהדות בעולם. זה עשו החשמונאים, וזו הצורה של כל העולם שלנו. כל החיים שלנו בנויים על הפרינציפ הזה. אבל איך זה בנוי? בנוי על העיקרון, כמו שאמרנו על ארץ ישראל. אנחנו, יש לנו תמונה מה הדבר הנכון. אנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים. אנחנו, יש לנו את תשעה באב, תשעה באב נותן לנו ציור עמוק, ציור עמוק, ציור צרוב בנפש. הציור הזה מצד אחד יש בו גובה עמוק, גובה גבוה מאוד, כן? כי אם אתה מסתכל על הסיפור, זה באמת משייך אותך לסיפור אחר. בית שם אותך במקום אחר. זה מחבר אותך לסיפור גדול מאוד. ומצד שני, זה כואב מאוד. כי זו האמת. זו האמת. אי אפשר להסתכל על הסיפור, איך אומרים, להסתכל על הסיפור רק מהצד שכל השנה כולה, בלי לדבר על תשעה באב, זה פספוס של הסיפור היהודי. זה לא הסיפור האמיתי. וכל אחד שיסתכל, הסיפורים הם בלי גבול. הסיפורים הם בלי גבול. האופן שבו יהודים מתמודדים וחיים בגלות, הוא לא יאומן כסף. אפשר לספר סיפור על השח בשנת תחתת, כן? אדם שבורח, וכן, גאון ישראל. גאון ישראל, זה לא נתפס. ויהודים חיו בדבר הזה, וחיים אותו. עד היום עדיין יש יהודים שהיו, כן, לא צריך, לכאבנו הגדול, השנה אנחנו לא צריכים להזכיר סיפורים ישנים. השנה שלנו עצמה, יהודים במסירות נפש הולכים, ומבינים שהקדוש ברוך הוא מצפה מהם, שעם ישראל מצפה מהם, להקריב את החיים שלהם. כן, פגשתי יהודי אחד, שהבן שלו, נחרטו לו שני הרגליים במשפחה, במלחמה. תעשו לחשוב על אדם בן 30, והוא אומר בפה מלא, הוא אומר, אין לו טיפה חרטה. עשינו את הדבר הנכון, להילחם בשביל עם, זה עם ישראל צריך לעשות. זה תפקיד שלנו? כן, זה החיים. ככה זה נראה. ככה זה נראה. ועוד פעם, תסתכלו מסביב בעולם, תקראו את הסיפור, תקראו את העיתון היטב, ותגידו איך העולם נראה, איפה העולם נמצא כשזה קורה. האם הסיפור היהודי הוא סיפור נורמלי או לא נורמלי? במשך שנים אני רגיל לקחת סיפורים, בעיקר מהשואה, אבל לא רק, מההיסטוריה היהודית, סיפורים על האבסורד של החיים היהודיים במשך 2000 שנה. על זה שיהודים גורשו ממקום למקום, על זה שיהודים היו צריכים להיאבק על הזכות, היום עדיין, דרך אגב, היום באירופה יהודים נאבקים על הזכות לשחוט. אני קראתי תיאור, באמת, קראתי הרבה חומרים על השואה, אבל יש סיפור אחד שגרם לי פעם ראשונה בחיים שלי להרגיש שאני רוצה לקום ולנסוע לגרמניה ולשבור שם אינקובטורים. אחרי המלחמה, בברגן בלזן היה מחנה עקורים. גרו שם, אמריקאים החזיקו שם יהודים שניצלו מהמחנות, ועד שימצאו להם מקום לאן ללכת. ואמריקאים סיפקו להם אוכל. בטבע הדברים, האוכל שאמריקאים סיפקו לא היה כשר. אוכל נבלות וטרפות ממש. והיה שם גם יהודים שרצו אוכל כשר. פנו לאמריקאים. האמריקאים אומרים להם שהם מאוד רוצים לעשות הכל כדי לעזור. בוא נחשוב איך עושים את זה, לוגיסטיקה, להביא מאמריקה, בשר כשר, בנפרד, איך ישמרו על זה בדרך. זה לוגיסטיקה מורכבת. ואז מישהו חושב על רעיון, אפשר לשחוט במקום. יש בית מטבחיים, ברגן בלזן זה עיירה או עיר גרמנית, יש שם בית מטבחיים. ילכו לשם, ישחטו, שם יש יהודים שיודעים לשחוט, הכל בסדר. ואז אמריקאים אומרים, רגע, 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 הנוהל קובע שאם רוצים לפתוח קו בבית המטבחיים, צריך לבקש אישור מהעירייה המקומית, עירייה גרמנית. הראייה הגרמנית אומרת, יש בעיה, חוק בגרמניה אוסר לשחוט בהמות בלי להמם אותם קודם. זה צער בעלי חיים. תחשבו על הסיטואציה ההיסטורית. וזה עובר, כן, אין ברירה, צריך להביא באמריקה את האוכל הקשר. זה סביר? זה הגיוני? תשמע, יש כללים, הכללים צריכים להישמר, אין מה לעשות. זה לא נספס. זה מטורף לגמרי. זה לגמרי לגמרי מטורף. המילה היחידה שנכון לומר על זה, זה איכו. זאת המציאות. כן, אפשר להביא סיפורים ממש, השנה סיפקה לנו סיפורים למחביר. התשובה היא ששוב אנחנו אנשים של תשובות, כל השנה כולה אנחנו יודעים לנו תשובות, ונכתבו ספרים שמסבירים את התשובות, התשובות הן נכונות. הקדוש ברוך הוא שלח את עם ישראל לגלות, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, ולגלות יש שליחות ויש תפקיד, ונאמן הוא בעל מלאכתך ניתן לך שכר פעולתך, כל זה תשובות נכונות בשביל להבין דברים. בשביל לחיות? לא. איך אנחנו מסתדרים כל השנה כולה? משתדלים להסתפק במועט. מתאימים את עצמנו, את הדרישות שלנו, את השאיפות שלנו למרחב המציאותי, ושוב אני חלילה לא רומז פה מילה של ביקורת, כי זה מה שצריך לעשות. אפשר לזכור יותר את ירושלים, אפשר לזכור פחות. לא יעלה על הדעת שלא נעשה חתונות, כן? היה כזו, חז"ל מספרים שהיו כאלה שאמרו, לא נישא נשים, ונישא זרעו של אברהם קלה מאליו. מה שהם אומרים זה שאין אפשרות, אי אפשר להמשיך ככה לחיות. אז זה לא הדרך הנכונה. הדרך הנכונה היא לשאת נשים, וללדת ילדים, ולהעמיד את עם ישראל, להעמיד את עם ישראל כעם נאמן להשם, זה דבר גדול ואין כמוהו. אבל כדי שנעשה את זה נכון, כדי שנעשה את זה אמיתי, כדי שנדע לחפש במציאות את הדברים הנכונים, אנחנו צריכים לדעת להעמיד מול העיניים. וזה הרי האמת, האמת היא, 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 היא מפחידה. האמת היא שיהודים בגלות פועלים בחושך המוחלט. הגמרא מספרת באבידיזור הזה, זה ממש מדהים, הגמרא מספרת שרב חנינא בן תרדיון היה חי בזמן שמלכות רומי גזרה שלא ילמדו תורה. הוא היה מקהיל קהילות ברבים ויושב שם עם ספר תורה, והגמרא מספרת שרב חנינא בן תרדיון הלך לבקר חולים את רבי יוסי בן קיסמא. כדי שאף אחד לא יתבלבל, רבי יוסי בן קיסמא מופיע בפרק ווב של אובויס, הוא זה שאמר איני דר אלו במקום טוב. הוא לא היה איזשהו מישהו מודרני או משהו כזה. אבל כשרב חנינא בן תרדיון נכנס אליו לבקר אותו, הוא אומר לו, רבי יוסי בן קיסמא, שמעתי שאתה מקהיל קהילות ברבים, אתה השתגעת? הרגו אותך. תמיאני, זה המילים שלו. תמיאני אם לא ייקחו אותך וישרפו אותך עם הספר תורה. אז הוא אומר לו, מן השמיים ירחמו. הוא אומר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי, מן השמיים ירחמו? אי אתה יודע, אני מצטט, אי אתה יודע שמלכוס זו מן השמיים אם לכו, שהחריבה את ביתנו, ושרפה את היכלנו, והרגה את בחורינו, ואיבדה את טובנו, והרגה את בחורינו, ועדיין היא קיימת. אתה לא יכול לעשות את זה. תעצרו שנייה אחת. מה אתם חושבים, עונה רב חנינא בן תרדיון? מה הוא יענה לטענה הזאת? אני, יש לי 1,000 תשובות לנו. אבל רב חנינא בן תרדיון, תשובה מאוד מעניינת. מה אני לך, יא אלוהים הבא? אני אסביר לכם איך אני מבין את השאלה. יש פה ויכוח. אומר רב חנינא בן תרדיון, זה הדרך. אני עדיין, אחרי שטענת את הטענות, עדיין אני חושב שאני צודק. אבל אתה חושב שאני לא צודק. ואני אבוא לבית משם הלאה, אולי יגידו לי כל הכבוד, ואולי יגידו לי שאני רוצח. אז עונה לו רב יוסי בן קיסמא, כלום, מה יעשה בו להיות חו? אתה יכול להראות לי שאתה נוהג לשם שמיים? כן, היה מייסה שמעות של פורים התחלפו לי בכסף הבית, אפילו כשאף אחד לא רואה, אני אדם נאמן. אם אתה נוהג לשם שמיים, מחלק החוי החלק. במילים אחרות, ויכוח זה חלק מהמציאות האנושית, אנחנו חיים בגלות וצריכים להחליט. אני חושב שאתה טועה. אבל אם אתה נוהג לשם שמיים, אז גם אם אתה טועה, הקדוש ברוך הוא יקבל אותך. עד כאן הסיפור הוא כבר מפחיד. אבל הגמרא ממשיכה הלאה, לא חלפו ימים מועטים, עד שנסתלק רבי יוסי בן קיסמא לבית הלומי. הוא היה חולה. ויצאו כל גדולי רוימי ללבו ישראל. אני מצטט גמרא. תגידו לי, רבי יוסף קיסמו מתפאר בשמיים בכבוד הגדול הזה שגדול לרועים יצאו ללוות אותו? אני חושב שחז"ל רוצים להגיד לנו שלרבי יוסף קיסמו הייתה אסטרטגיה. לא יודע בדיוק מה הוא תכנן. הוא חשב שצריכים ללמוד בסתר. הוא היה לו אסטרטגיה. הוא פעל באיזושהי תקשורת עם השלטונות, והוא חשב שזה נכון. וחזרו מהלוויה של רבי יוסף קיסמו, אותם גדול לרועים, וראו את רב חנינא בן תרדיון והוציאו אותו להריגה. ושרפו אותו עם הספר תרם. יש עוד שלב אחד בגמרא, פחות קשור למה שאני רוצה ללמוד, שבשעת מיטתו אומרת לו ביתו של רב חנינא בן תרדיון, רבי, זה אשתו של רב מאיר. ברוריה, אשתו של רב מאיר. הבת של רב חנינא בן תרדיון, אומרת לו, רבי, אבא, מה קורה? הוא אמר לו, מי שינקום את הנקמה של הספר תרם, הוא ינקום גם את הנקמה שלי. אבל מה קורה פה? הקדוש ברוך הוא שם את עם ישראל בחושך המוחלט. הם צריכים לקחת אחריות. אם הם לוקחים אחריות, זה פעולה אנושית. פעולה אנושית יכול להיות שאתה חושב כך או אני חושב כך. וצריכים לקבל החלטה. וזה הדרך שהיהדות מתקיימת כבר 2,000+ שנים. זה רב עקיבא ורב חנינא בן תרדיון וכל הדורות כולם. כן? הדמויות של רש"י, אנחנו מכירים את רש"י מהש"ס. כן, רש"י היה בחלק מחייו, היה נרדף על ידי הגויים, כן? הראש ברח מאשכנז, רצו להרוג אותו הגרמנים, גם הגרמנים. עד לאורך הדורות, כן, בגירוש ספרד, ועוד הרבה מאוד סיפורים, בלי גבול, כל זה הסיפור, איך אומרים בתהילים שם, כל זאת בעטנו ולא שיקרנו בבריתך, ולא נסוג אחור ליבנו מני אורחיך, אנחנו נשארנו איתך, כן? אזכרו אלוהיקים, כך אומר הפייטן, זה רבנו, לא, זה עמיתי, פייטן בארץ ישראל, אזכרה אלוקים ואמיה, וראותי כל עיר על תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה, ובכל זאת, שימו לב למילים, ובכל זאת, אנו לכה ואיננו לכה. אנחנו נשארים נאמנים להשם. איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו עושים את זה? התשובה היא שאנחנו פעם בשנה חוזרים למקור שלנו, ואומרים, כן, אנחנו שייכים להשם. אנחנו שייכים לשם. יש פה משהו מאוד מאוד נפלא. אני אספר סיפור, כן, היה לי אדם שהכרתי אותו. כן, בחור, הכרתי אותו בגיל 20, הוא עבר בילדות מאוד קשה. והיה לי איתו הרבה שיחות. יום אחד שאלתי אותו, תאר לעצמך שהייתי פוגש אותך כשאתה בן 10. התקופות הכי קשות של הבית, הבית היה הרוס לחלוטין, אנשים לא בריאים, ונגיד שאני לא יכול לעזור לך. לא יכול לשנות את המצב. אני יכול לכתוב לך פתק עם משפט אחד או שניים. מה אתה רוצה שאני, מה היית רוצה שאני אכתוב לך? אני חשבתי על הרבה רעיונות מה הוא יענה לי, אבל הוא ענה לי משפט אחד שעמם אותי לגמרי. הוא אומר לי, הייתי רוצה שתכתוב לי, שתדע לך שהחיים שאתה חי אותם, הם לא חיים נורמליים. זה לא הדבר הנורמלי. שאלתי אותו, מה זה היה נותן לך? הוא אומר לי, חיים שנראים ככה, הם לא שווים. אין טעם לחיות אותם. אבל אם אני מבין שהחיים הנורמלי בנויים על קשר אמיתי בין אבא ואמא, קשר אמיתי בין הורים לילדים, קשר נורמלי בין האחים והאחיות, כן? אז החיים הם שווים. זה מה שאנחנו עושים בתשעה באב. החיים באמת הנורמליים נראים אחרת. אנחנו לא יכולים להחזיק את הידיעה הזאת כל השנה כולה. כי אנחנו צריכים להתמודד עם המציאות. אנחנו עושים איזה פתק קטן שיהיה לנו בכיס, שנוציא אותו באיזה ברגעים קשים, נוציא אותו בכל מיני רגעים ולזכור. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ובחר בעם ישראל ונתן להם תורה בשביל סיפור אחר. בשביל סיפור הרבה יותר גדול, הרבה יותר חי, הרבה יותר ברור, הרבה יותר מהיר. הסיפור שאנחנו חיים בו הוא הניסיון שלנו להגיע כמה שאפשר למקום ההוא. וכמו שחזרנו לארץ ישראל בזכות זה שדורות רבים יהודים זכו את ירושלים וזכו את ארץ ישראל, וכיוונו בתפילה שלהם לארץ ישראל, והתפללו על ירושלים, והזכירו אותה בלי גבול. באותו אופן נחזור להשראת השכינה, ונחזור לגילוי שכינה, בזכות זה שאנחנו נדע, אין לנו משהו אחר. זה הסיפור שלנו. כל מה שאנחנו עושים זה הניסיון החלקי שלנו להגיע לשם. הנורמלי נמצא במקום אחר. הנורמלי לא נראה כמו שאנחנו מכירים את המציאות. וזה באמת מורכב, כי נטייתו של אדם זה לצייר את הנורמלי לפי מה שהוא מכיר. אבל כדאי שנדע שיש דבר אמיתי אחד שהוא מעל הסיפור שאנחנו מכירים אותו, ולשם אנחנו שייכים. באמת, תשעה באב מספק הזדמנות, מספק הזדמנות לגוע ביהדות במקום הרבה יותר חזק. לא במקום שבו אנחנו מכירים כל השנה, שזה מותאם מציאות, אלא במקום שבו הדברים, איך הם אמורים להיות. וזה פותח פתח, זה יוצר כאב גדול, כי זה ממחיש את הפער בצורה מאוד קשה. זה שני הזדדים של תשעה באב. תשעה באב נקרא מועד, תשעה באב הוא יום של אבלות ויום של בכי. המועד זה המפגש עם הגובה, ואי אפשר לעשות תשעה באב בלי זה. שאלתי שאלה הלכתית טכנית, תשעה באב חל בשבת, אז אני מבין שאת התענית ואת האבלות דוחים ליום ראשון, זה ברור, אבל למה דוחים את המועד? למה לא אומרים תחמון באותו יום ראשון? תשובה ברורה. זה לא שהמועד הוא קרה בתשעה באב שני דברים שונים, ובגלל סיבה אחת זה מועד, בגלל סיבה אחת זה אבלות. אלא האבלות והמועד הם דבר אחד. אין אבלות בלי להתחבר. אין דבר כזה. החיבור הזה קיים. כל אחד בתוכנו יש לו את זה בלב, ברמה כזו או אחרת. ככל שנעצים את החיבור, נחווה את המקום הגבוה, את החיבור הגבוה שלשם אנחנו שייכים, נחווה גם את האבלות, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.
זה יותר
לצער הגשמי
מאשר
לצער
הרוחני.
אני חושב שהצער הגשמי והרוחני הם כולם צדדים של אותו עניין. כולם צדדים של העובדה שהקדוש ברוך הוא לא נגלה. האם נראה לך שמה שקרה בשמחת תורה היה אמור לקרות? איך לפי הבנתך הקדוש ברוך הוא היה אמור להגיב? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, איך העולם היה אמור להגיב? ואיך יהודים היו אמורים להגיב? תגיד אותם. מה?
ברור שלמעשה היום
הצער הגשמי
הרבה פחות.
ברור שיש תקופות. הגלות כולה מלאה בתקופות כאלה וכאלה. אבל העיקרון של החושך הוא קבוע. עם שינויים מינוריים. איך אומרים? אני קשה לומר את המשפט הזה, אבל אני תמיד תופס אותי משפט שכותב רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי היה אדם שאהב את התורה, הוא קשר שירים על כל דבר. באמת מדהים, השירים שלו מדהימים ממש. והוא כותב, את החלום שיבת שבותך, אני כינור לשירייך. קרא לרבי יהודה הלוי שהוא קם מהשנה עם חלום. חלום של שיבת ציון. בימים ההם אף אחד לא חשב, לא ראה אפשרות כזאת. אבל תדמיין רגע איזה חלום, איך החלום נראה. רבי יהודה הלוי חולם איך שיהודים מגיעים, אני מדמיין, לא מפרט. שהולכים המונים של יהודים, הולכים בדרך לירושלים, הולכים בדרך לארץ ישראל, נוסעים באוניות, הולכים רגלי, מגיעים כולם לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא קורא להם. מה היה אומר רבי יהודה הלוי אם הוא היה רואה את שיבת ציון כמו שאנחנו מכירים אותה? זה בלתי אפשרי לעלות על הדעת. מה שקרה בפועל הוא עזוי, מטורף. עם ישראל עזב את הקודש ברוך הוא, חלק גדול ממנו, כן, זאת האמת העצובה, וחזר לפה לארץ בצורה הזאת. אני אומר לכם שאם רבי יהודה הלוי היה חולם את זה, הוא לא יכל לעלות בדעתו כזאת אפשרות. אין אופציה. זה לא יכול לקרות. ואיך זה קורה? זה חלק מהמציאות של החושך. אין מה לעשות. לא, אין כזה, אני לא דן עכשיו השאלה מה לכן צריך לעשות ולמה, אפשר על כל דבר לדון בדיונים של כל השנה ולהגיד, רגע, זה בגלל שעשינו ככה, אלה דיונים נכונים וצדקים לכל השנה כול. אני עכשיו, וזה באמת עוד פעם, אבל לא עסוק בלשאול למה ככה ומה עושים עכשיו, עכשיו הוא בוכה. עכשיו הוא עומד מול העובדה שמשהו נקרא והוא צועק, זה הכל, וזה הסדר. כן, אדם שיקום ברגע שלצורך העניין, דמיין לרגע, אדם שחלילה וחס אשתו נפטרה, והוא קם, אז צריך להתחתן עוד פעם? או עוד לא? הוא חולה נפש. אין דברים כאלה. למה? כי אין, יש שלב שבו בן אדם, זה לא רק תשמע, תהיה בן אדם מנומס, יש סדר לכל דבר. זה לא נכון. הסדר האמיתי הוא שיש שלב של אבלות, ואנחנו עושים את זה כל שנה כולה, כדי לבטא, כל השנה כולה אנחנו חושבים איך אפשר, מה אפשר לעשות, איך אפשר לקדם את המצב. את שאתה רוצה להציע להחזיר בתשובה את כל עם ישראל, איך עושים את זה? אלה מחשבות שכל השנה קורה. יום אחד בשנה אנחנו יושבים על הרצפה, אומרים, תגיד לי, זה סביר מה שקרה פה? זה מתאים למשהו, מתאים לאיזשהו היגיון? עם ישראל אלפי שנים שומר על התורה. ונשאר רחוק, הארץ הייתה שוממה, והקדוש ברוך הוא החזיר אותנו לארץ עכשיו. עכשיו אני, יש לי בתוכי עוד פינה בראש, שאני אומר, אתה יודע, יש לזה סיבה כזו, הרבה, כן, אני, זה המקצוע שלנו, להגיד רעיונות ומחשבות, ומחשבות טובים. מחשבות טובות, כן, אני לא, לא, אני חושב שאנחנו צודקים. אבל, בסופו של דבר, זה סביר? תחשוב על יהודי כמו אבא שלי. אבא שלי היה ילד קטן שבגיל 8 ניתק מההורים שלו. ילד בן 8, בלי אבא, בלי אמא, עבר את כל השנים של המלחמה, לא אצל הגרמנים, הוא היה ברוסיה, חי, כן? שאלתי אותו אם יצא לו ללמוד שם. אז הוא אומר, אתה לא נורמלי, אבל הסתובבנו ברחובות בבוכרה. לא יודע אם יפה להגיד ככה בבית הדרשי. הסתובבנו עם תחתונים וחיפשנו אוכל לאכול. זה הסיפור. הוא בא לפה לארץ אחרי הסיפור הזה, מה הוא אמור לראות? במילים שלו, כל מה שהיה יפה ומוצלח, היה חילוני. זה הסיפור. אתה שואל אותי מה הוא בחר, ואני שואל אותו, למה בסוף בחרת ללכת לישיבה? הוא לא יודע לענות. באמת הוא לא יודע לענות, הוא יענה תשובות לפה, משפט פה, משפט שם, הוא אומר לי מפורש, אני לא יודע להסביר. חשבתי שזה מה שאימא שלי רצתה. אני חייב לספר לכם סיפור נוסף, אישה שאני מכיר אותה, היא ביקשה לא להזכיר את שמה. אישה מבוגרת, היא הייתה חברה, ידידה של אימא שלי. היא הייתה ילדה בת 4, הייתה עיירה בליטה, ושם הנאצים היו מגיעים, היו מקיפים את העיירה, עוברים מבית לבית, לוקחים את כל היהודים, מוצאים אותם מחוץ לעיר, והורגים אותם. עכשיו, יש לך כמה שעות שהסיפור הזה קורה, שלברוח אתה לא יכול, ויש לך זמן שאתה חושב שאתה יכול לארגן משהו. מסתובבת אימא שלה עם הילדה בת 4 על הידיים, מחפשת איפה להחביא את הילדה. היא דופקת בבית של הכומר. האם אתה מוכן לקחת את הילדה שלי? כן. וכבר לקחתי 4 ילדים יהודים, או 5, אני לא זוכר. ילדים נוספים, יש פה... אבל יש לה בעיה נוספת. מה הכומר יעשה איתה? ואז היא אומרת לו ככה. תקשיב, אני עוד מעט עולה לשמיים. עכשיו, תבין טוב. מדובר בן אדם שיודע, על אישה שיודעת שאין לה יותר משעה. אין לה אפשרות להרים טלפון לאף אחד לא. אין לה אפשרות ללכת לאיזה שוטר או לאיזה זה. זה, היא עומדת פה וחושבת, מה היא יכולה לעשות בשביל להבטיח את הילדה שלה? היא אומרת לכל מה, תדע לך, אני עולה לשמיים, אני אתפוס את הרגליים של הריבנו של אוילו. אני אומר את זה במילים ששמעתי ממנה. ואני לא אתן לו מנוחה. אם הבת שלי תצא מהבית שלך יהודייה, הוא ייתן לך חיים טובים. אם הבת שלי תצא מהבית שלך לא יהודייה, הוא ימרר לך את החיים. 4.5 שנים הילדה הזאת הייתה בבית של הכומר, הוא כל יום לקח את כל הילדים האחרים לכנסייה, ולה אומר, לא, את לא באה איתי. אני לא צריך את הצרות שאמא שלך תארגן לי. תחשבו על, 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 על רגע שבו אישה יהודייה עסוקה בדבר הכי אלמנטרי, כן? להציל את הבת שלה. לא יודע כמה זמן אחר כך היא עוד חיה, שעה, שעתיים, כן? זהו, קחו את כולם לחוץ לעיר, עשו שם קבר אחים גדול, ככה זה היה בכל העירות בליטה. אם אתה נוסע לשם עכשיו, אתה יכול לראות את זה. בכל עיר, זה לא יאומן הדבר הזה. בכל עיר יש קבר אחים גדול על יד בית הקברות. בדרך כלל, אני לא יודע, היום הייתי שם לפני 21 שנים. אבל בדרך כלל כתוב שם ככה, כאן נקברו, או כאן נהרגו ביום זה וזה, 1237, או כל מספר אחר, אזרחים קומוניסטים שנרצחו בידי הפשיסטים. אין סיפור יהודי. מי שאחרי שהרגו את היהודים ושחטו את כולם, היה מישהו שהיה חשוב לו להגיד שזה לא סיפור יהודי, מה פתאום? רק אתה שואל את עצמך, למה זה כתוב בעברית, ולמה זה עלת בית הקברות היהודי? זה הסיפור. אבל היה מי שהיה חשוב לו למחוק גם את זה. עכשיו, אתה שואל אותי אם המצב היום הוא ככה, המצב רחוק מזה, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, כרחוק מזרח ממערב. האם החושך שהיה שם השתנה באופן מהותי? אולי קצת. שוב, אני מודה להשם כל יום שאני חי פה בארץ, שאני חי ברווחה גם כלכלית ולא רק כלכלית, ושבהרבה מאוד מובנים יש פה צמיחה של עולם התורה, יש הרבה דברים נפלאים שקרו, מאוד הרבה דברים. כל הדברים שקרו, קרו כי יהודים מסרו את נפשם על זה. כל הדברים שקרו, קרו מתוך מסירות נפש של יהודים, מתוך פעולה שהיהודים פעלו בחושך. זה הסיפור. זה נכון על יהודים ציבוריים שפעלו רחב, ונכון על אנשים פרטיים. זה הצורה שככה אנחנו חיים, ככה אנחנו כולנו פועלים. אבל יום אחד בשנה אנחנו רוצים להגיד לעצמנו ורוצים להגיד לקודש ברוך הוא. זה לא הסיפור הרגיל. לא ככה זה צריך להיראות. איכה. ואנחנו מסיימים את מגילת איכה, כן? ומבקשים, השיבנו השם אלכו ונשובו, חדש יומנו כקדם. זה... משהו צריך להשתנות. שנזכה באמת להתאבל על ירושלים ונזכה לראות בשמחתה.